הקהילה שלנו, איזו יוזמה להזמין אנשים ללימוד אחרי יומיים של לימוד, של השבועות, ובעצם התחלה טובה, להגיד שזה לא, שבועות זה לא סיום, שבועות זה רק התחלה. אז אנחנו פה הערב ללמוד בשיעור מוקדש על ידי כמה משפחות מקהילתנו, על ידי משפחת ויינברג לזכר שלום בן יחיאל, על ידי משפחת שווגר, לזכר שלום בן אליעזר ליפה שווגר, על ידי משפחת טניס, לזכר צ'רנה בת קאט, ועל ידי משפחת פרידמן, לזכר אברהם יצחק בן אליעזר הכהן פרידמן, בריינה בת צבי פרידמן וחווה בת אברהם ניסו. בשם בית הכנסת שלנו אנחנו מודים לכם על תרומתכם. השנה ישיבת נר תמיד ביצע איזה פרויקט שהם קראו הדתי הלאומי שלי, ואני הלכתי ביום שישי לשמוע מה שקורה שם, ונהניתי מכל העבודות של התלמידים בישיבה. בעצם ביקשו מהתלמידים בישיבה לראיין מישהו שהם חושבים שהוא הדתי הלאומי, הדוגמה לדתי לאומי שלו. אז התלהבתי לראות שבין הרויינים היה הרב ישרים, שעליו כתב תלמיד מכיתה י' דביר אברמי, הוא לא פה ערב, לא? משפחת אברמי פה? לא? שעבר עם משפחתו ממלפיד לגור כאן בחשמונאים. מהמאמר של דביר למדתי הרבה על הדובר שלנו, ואז אני רוצה בעצם להשתתף איתכם עם חלק ממה שלמדתי. רב ישרים הוא הרב של היישוב השכן שלנו, לפיד. הרב ישרים למד בישיבת ההסדר מעלה אדומים, ובצבא היה לוחם מגולני. שם במעלה אדומים הוא אימץ את ההבנה שפסק הלכה שמתרחש בתוך ראייה של העם כישראל, עם ישראל כשלם. בעצם הוא אימץ מהרב הרבינוביץ', ראש ישיבה שלו, רב שלו, את הגישה שבפסק הלכה צריכים לחשוב מה זה טוב לכולם. תשובתו של הרב באשר לוויתורים שהוא עושה למען השקפת עולמו היא ככה, ציטוט של דביר, ברגע ציטוט של הרב ישרים שדביר כתב, ברגע שאתה מקדש את הערך של עם ישראל וערך של הארץ וערך של התורה ומחייב את השילוב ביניהם, משמעות הדבר היא שהדברים הם לא שחור או לבן, שיש צורך לגשר לפעמים בין עולמות שכל אחד מן הערכים מייצג. בתחילת דרכו בתור רב, הרב ישרים יצא לשליחות בחוץ לארץ בפראג, וכיהן כסגן הרב הראשי לצ'כיה בתור שליח של סוכנות היהודית של מחלקה לשירותים רוחניים בתפוצות. בפראג עסק הרב בחינוך. במהלך השליחות היו לרב גם מפגשים עם תיירים ישראלים שהגיעו לפראג. עבורו הייתה זו הזדמנות למפגש אישי עם אנשים מכתבים שונים של החברה הישראלית. לאור זה נראה כי לא במקרה הגיע הרב ישרים עם תום שליחותו להיות הרב של היישוב המעורב חילוני והקהילה הדתית המסורתית בלפיד. רב ישרים הוא רבה של לפיד מזה 8 שנים. הוא חבר פעיל בארגון רבני צוהר וחבר של ארגון החדש של רבנים ורבניות בית הלל. בנוסף לתפקידו כרב פועל הרב ישרים גם כמגשר במקצוע. הוא מקדיש חלק ניכר מזמנו לגישור בין בני זוג, בין שכנים ובין הורים וילדים. הנושא של הרב ישרים הערב, הספק, הסיפוק והספק להיות רב ומחנך לציבור חילוני. רב ישרים.
ערב טוב. מה? סתם. אני באמת מודה לכם על ההזמנה שהזמנתם אותי לדבר כאן הערב, לכבוד הוא לי, ואיך שאומרים גילוי נאות, אני גם קרוב משפחה של משפחת פרידמן. עוזי פרידמן הוא גיסי, גם על זה גאוותי. אני חושב שבאמת הרב מורי, איך שאתה התחלת ואמרת ככה כמה דברים בשמי, באמת אמרת דברים מדויקים, אני מתחבר לאמירה מאוד מאוד חזקה שקראתי בספר מבקשי פניך של מורי ורבי הרב סבתו והרב ליכטנשטיין. והרב ליכטנשטיין שם אומר, אם ישאלו אותי מה 4 שנים למדתי בהרווארד, אז אני הייתי אומר, למדתי שהעולם מורכב והאדם מורכב. וזה באמת, אני חושב, משהו שאני ככה לומד כל פעם מחדש. אמרנו ספק, סיפוק והספק, ואני חושב שעיקר הערב הוא דווקא ספק, אבל ספק של מורכבות, ספק חיובי ולא ספק שלילי. בדרך כלל אנחנו יודעים להגיד על הספק שהוא שלילי, אבל אנחנו באמת מנסים לקחת את הצד החיובי שלו. אני ברשותכם רוצה לפתוח בקטע מתוך שליחות של הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק שמונח בפניכם. ואני חושב שאם אנחנו יוצאים מתוך הקטע הזה, אחרי זה הדברים יהיו באמת יותר מובנים. האדם נברא בתור שליח. עצם היצירה, הלידה, מכילה בתוכה בהכרח את דבר מינוי השליחות. את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת, ובמקום מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם. ההשגחה יודעת היכן וכיצד יכול הפרט היחיד על חסרונותיו וכוחות הנפש העצורים בו לקיים את שליחותו. באילו נסיבות ותנאים ובאיזו חברה יעזה בכוחו של האדם למלא את שליחותו. בורא העולם פועל בהתאם להלכה אומרת כי לא ייתכן למנות שליח כדי לבצע תפקיד שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי שליחות שאי אפשר לקיימה והיא מחוסרת כל ערך. מאחר שאם ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול כשליח. משום כך נברא היחיד בתקופה ובמקום שבהם יוכל לקיים את פעולתו לשם קיום שליחותו. כן, אז הרב סולובייצ'יק אומר לנו שכל אחד ברגע שהוא נולד הוא קיבל שליחות. החיים הם שליחות. מהי השליחות? זאת שאלה טובה. מה השליחות שבורא עולם מטיל עליי? זו השאלה שאני צריך לגלות. בהתאם לזמן שנולדתי, למקום שנולדתי, לסביבה שאני חי בה, לכישרונות שלי, למיומנות שלי. לפי זה אני צריך לפתח את השליחות שלי, להבחן מהי השליחות שעליי מוטלת. הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, שהיה רגיל לפרש את המילים אלוקיי, עד שלא נוצרתי במובן זה. אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני כדאי. היינו, בתקופות אין ספור שבהם לא הייתי חי, לא הייתי מסוגל לקיים ולמלא את שליחותי. ולכן הייתי ממתין בבריאתי, עד אשר הגיע הדור, שבו ניתנה לי האפשרות להיות פעיל בתורת שליח. אולם למרבה הצער, ועכשיו שנוצרתי, כאשר הגיעה שעת היצירה שלי, לא השכלתי לנצל את ההזדמנות שניתנה לי, ולא הגשמתי את השליחות אפילו בחלקה. כאילו לא נוצרתי. הנה לא תרמתי מאומה, כל כולי, הרי אני מחדל, כאילו נולדתי בתקופה שאליה איני יכול להיות שייך כלל. ואני חושב שבאמת מי שירצה אחרי זה יוכל להמשיך ולקרוא על המלאך שליח ועל אברהם אבינו השליח הגדול מכולם. אבל באמת אני חושב שמתוך הראייה הזו אני שאלתי את עצמי בהתחלה כיחיד ואחרי זה כזוג, אנחנו, אשתי ואני, כיצד אנחנו יכולים למלא את השליחות שלנו? מהי השליחות שלנו? לאן בורא עולם מכוון אותנו? מה צו השעה שהוא נותן לנו? בהתאם לסביבה שלנו, בהתאם ליכולות שלנו, לכישורים שלנו. בספר נתיבות שלום, בהקדמה לפרקי אבות, הוא כותב גם כן משהו מאוד מעניין בנוגע לכך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כמו שכתוב בספר עבודת ישראל, בדיוק הלשון חלק לעולם הבא ולא חלק בעולם הבא. דיוק מעניין מאוד. שעניינו שלכל אחד מישראל יש שער מיוחד לבוא על ידו לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק, יש להם משהו מיוחד שיש בהם, שתמון בהם, שעל ידי זה, זה יביא אותם לעולם הבא. וזה מה שכתב הארי ז"ל, שיש 60 ריבו פירושים לתורה. שלכל שורש נשמה מ-60 ריבו נשמות ישראל יש פירוש מיוחד איך להגיע לתורה. וזה דרך אגב במאמר מוסגר, משהו שיותר מאוחר נדבר עליו בעבודה היומיומית שלנו. לכל אחד מישראל יש את הדרך שלו להגיע לתורה. כמו כן, לכל יהודי יש שער מיוחד המסייע לו להשיג את חלקו ויעודו בעולמו. היינו שלכל יהודי יש כוח מיוחד המביא אותו לעולם הבא. וכל אחד זה הכוח שלו. ושוב, זה מביא אותנו לשאלה ששאלנו את עצמנו, מה הכוח שלנו? לאן אנחנו ראוי שניקח את עצמנו? והנה הזדמנה לנו, כמו שמורי אמר, הזדמנות לצאת לשליחות. וגם זה לא היה משהו שככה חשבנו עליו מראש, לא חשבנו על זה מראש. הגיעו אלינו איזשהם פניות חוזרות ונשנות לאיזושהי תוכנית שמי ששמע על קרן רוטשילד יד אבי היישוב, שלא חשבנו בכלל ללכת לכיוון הזה. ושנה אחת אחרי שכמה שנים כבר הגיעה הפנייה, אמרנו נלך, נגיד מה שיש לנו לומר, שזה בערך שאנחנו לא מתאימים למה שאתם מחפשים, ונראה. והלכנו לשם ואמרנו להם את זה על השולחן: חבר'ה, אנחנו לא מי שאתם מחפשים. למה באנו זה באמת שאלה טובה, אבל בערך באנו להגיד לכם שזה לא מה שאתם מחפשים. ואז הם אמרו לנו: התקבלתם. אוקיי, זה היה בערך ככה. אז והשתתפנו בשנת הכשרה לקראת שליחות. זה היה כבר לקראת באמת סיום הסמכה שלי לרבנות בישיבה במעלה אדומים אצל הרב רבינוביץ', וכמובן על ידי הרבנות הראשית לישראל. ותוך כדי השנה ממש הכל ככה, אנחנו עד היום מרגישים שהכל ככה ממש הובל מלמעלה, שלב אחרי שלב וצעד אחר צעד יצאנו לשליחות לפראג. קיינתי שם 4 שנים כסגן הרב הראשי של צ'כיה. זה היה משנת מקיץ 2000 עד קיץ 2004. וגם שם לא חשבנו להישאר כל כך הרבה שנים, לכל היותר חשבנו על 2-3 שנים, שזה כאילו הכי הרבה. ובאמת בשנה השלישית לקראת החזרה שלנו לארץ, אמרנו לה, אנחנו מדברים פה על שליחות, שאמרנו למשלחים שלנו, אלה שהכשירו אותנו לקראת השליחות לפראג, אמרנו להם, תראו, זה היה ככה באזור חנוכה, אם תשמעו על איזושהי הצעה מעניינת בארץ, אז תגידו לנו. ואז הם באו ואמרו, תשמע, אפלה ופלה, בדיוק היום, פנו אלינו ככה בדרך מאוד עקיפה מהיישוב לפיד שהם מחפשים רב. זה נפל עליי מאוד מאוד לא טוב. מאוד לא טוב. אני אמרתי, קודם כל איפה זה לפיד? לא שמעתי על המקום הזה, לא יודע איפה זה. וחוץ מזה שאמרנו, דיברנו על שליחות רבנית לפראג, לא דיברנו על הארץ. ואז ככה ישבנו, התכנסנו עם עצמנו, ככה בתוך המשפחה, אשתי ואני, ובעצם ראינו שהקדוש ברוך הוא זימן לנו משהו מאוד מאוד מיוחד בפראג. למעשה הוא נתן לנו איזשהו בית ספר בפראג. בפראג למדנו הרבה דברים שבארץ לא רואים, ואני מתאר לעצמי שחלקכם הגדול מכיר או היה בעצמו בקהילות בחול, או מכיר קהילות בחול, ואתם מבינים על מה אני מדבר. גם ראיתי הרבה מאוד ישראלים. רפראג זה באמת צומת מאוד מרכזי בעולם היהודי, הרבה ישראלים מגיעים לשם, זה הרבה יותר ממה שיש היום, ואתה פוגש שם את העם היהודי על כל גווניו, על כל סוגיו, ואתה פשוט מתנסה בדברים שבאמת רק אותו מקום ואותו זמן שאתה היית שם זימנו לך. ואז בעצם אמרנו, וכמובן ככה גם באמת העירו את עינינו שאין כמו התקופה שלנו בפראג כדי לבוא ולקחת שליחות מיוחדת כאן בארץ. היישוב לפיד הוא יישוב בין 550 משפחות. יש 550 משפחות בלפיד. אני אנסה לחתוך את זה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, ככה בחיתוך גס, הייתי אומר, 90% חילונים, גם כן זה, 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 זה לא, זה לא בדיוק נכון להגיד את זה. אבל בואו נגיד לשם שנבין אחד את השני, ככה באופן גס, 90% חילונים, 10% דתיים. עכשיו אני מתאר לעצמי שהחילונים זה לא חילונים גמורים, יש בתוכם בטח מסורתיים לא מעט ברמות כאלה ואחרות, ומתוך הדתיים זה לא בדיוק 55 משפחות, אני מדבר 10% דתיים, זה לא בדיוק 55 משפחות של חשמונאים. אוקיי? אם אני ינסה ככה לנסות ולפצל את הקהילה, לפלג את הקהילה הדתית לפלחים, אז זה ממש מחוזרים בתשובה חרדים שככה התחרדו, וזה גם כן תופעה מאוד מעניינת, וחלק של הפעילות שלי לאו דווקא מול הציבור של היישוב שלי, אלא גם כן מול אברכים וארגונים מהשכנים שלנו, ככה קצת צפונה מקריית ספר, שמגיעים אלינו ועושים, עובדים גם אצלנו ביישוב, סוגיה מעניינת בפני עצמה. בכל אופן, בדרך כלל מי שהם מחזירים אותו בתשובה, באיזשהו שלב גם עוזב את היישוב ועובר לקריית ספר, אז זה סוג אחד, זה הסמן הימני הייתי אומר, ועבור לדתיים לאומיים, כמוני כמוכם, ודתיים כאלה ואחרים, ועבור לציבור דתי שאפילו הוא בעצמו אולי יגיד שהוא מסורתי, אבל אני לא יודע מה זה, אם אדם שקם בחמש וחצי כל בוקר לתפילת שחרית וכמובן שומר שבת ושומר כשרות ותארת המשפחה ודאי אין מה לדבר, ועוד הלכות רבות, אז אני לא יודע מה זה אם לא דתי, אבל לפעמים הם בעצמם מגדירים את עצמם כמסורתיים, הם לא, הם מפחדים מהגדרה דתי, זה מכניס אותם לאיזושהי מסגרת, ובחוץ לדוגמה, אתם לא יודע אם התופעה הזאת היא רווחת בחשמונאים, אבל אם ככה חשמונאים דומה ליישוב שבו אני גדלתי, מרכז שפירה, אז לא מעט מן האנשים, או רוב המניין שיש לנו בבוקר בחמש וחצי, כשאתם תפגשו את האנשים האלה בחוץ, הם לא יחבשו כיפה, הם יהיו בלי כיפה. וזה, לי לדוגמה, היה שיעור מאלף, שבשנה הראשונה שאני באתי, הנה דוגמה, כן, אנחנו מתחילים על ספקות, על בשנה הראשונה שאני באתי, והיה לי קשה להבין, רגע, שליח ציבור שהולך בחוץ בלי כיפה, בעל קורא בחוץ הוא הולך בלי כיפה, איך זה מסתדר? ובאמת אני, זה משהו שבאמת אני חייב הרבה הרבה תודה, ואני גם אומר לו את זה למורי ורבי הרב רבינוביץ', שכל כך בלבביות ובאהבה גדולה מלווה אותי בדרך שאני הולך, כי באמת אני נתקל בכל מיני התלבטויות שצריך כתפיים מאוד 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 רחבות על מנת לקבל בהם הכרעות, ובוודאי אנחנו עוד נגיע לזה. אבל הוא זה שלימד אותי, לדוגמה, שהוא דווקא שבא מהעולם האשכנזי, לימד אותי, תשמע, לא אצל כל אחד הכיפה היא סימן להיותו דתי או לא. והאנשים האלה, הסוג הזה המסוים של האנשים, של הקבוצה הזאת, הכיפה איננה הסממן הדתי. אני מתאר לעצמי שאולי בחשמונאים זה יהיה אחרת. אם אינני טועה, אני חושב ואני מסתכל על זה בעיניים של באמת של יישוב קהילתי דתי, אני כמעט אמרתי רגיל, כן? אבל שאני גדלתי בו, אם אדם ילך בחוץ בלי כיפה, יגידו, תשמע, הוא למעשה אומר, אני לא, 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 לא מזדהה עם הסמל הזה. ומי שחובש כיפה, הוא בא ואומר, רבותיי, אני מקבל עליי עול מלכות שמיים. ודעו לכם שכשישבתי לשיחה עם אחד מהאנשים המרכזיים אצלי בקהילה, הוא אמר לי משפט שאישית אני חושב אחרת, אבל אני מנסה גם לראות את הדברים מזווית הראייה שלו, והוא אמר לי, תדע לך, אני עובד באיזשהו ארגון מאוד מאוד גדול, ושם יש להם חדר אוכל, ארוחת צהריים, והוא במעמד יחסית בכיר שם. והוא אומר לי שכשהוא נכנס לחדר האוכל, הוא כמובן חובש כיפה כדי לברך, לאכול. הוא אומר, אני רואה בזה קידוש השם הרבה יותר גדול מאשר לחבוש כל הזמן כיפה. זה בעיניים שלו. וזו הסתכלות מעניינת שאני חושב שמעוררת מחשבה. אבל שוב, זה אנשים שלדוגמה שולחים את הילדים שלהם לבית הספר הממלכתי בלפיד. אוקיי, זה קבוצה שאני לא יודע כמה מן היושבים פה באמת מכירה אותם. ושוב, עכשיו מתחילות השאלות. רגע, איך זה הקהילה, זה חלק מהקהילה, זה מחוץ לקהילה, איך זה כמוני כמוכם, זה דברים שבאמת האדם שלא מכיר את זה, לא גדל עם זה, הוא בא ומתחיל להסתכל, וזה מכניס אותו להרבה מאוד ספקות. כן, ודאי, אני אשמח מאוד.
כמה שאלות, האם לדעתך הסיבה שהרב רבינוביץ' פתח את עיניך יכול להיות בגלל שהוא גדל בחוץ לארץ, והוא היה חשוף בכל מיני יהודים מכל מיני סוגים?
אני בטוח שכן, אני בטוח שכן. הרב רבינוביץ' יש לו גם 25 שנות ניסיון כרב קהילה בחול, כלומר הוא גם התנסה כרב קהילה, שרבה פעמים שראש ישיבה, אף על פי שהוא היה בחול, הוא נמצא בהיכל הישיבה, והוא לא מכיר כל כך את העם שבשדות. ואני חושב שהיתרון הגדול של הרב רבינוביץ' באמת מעבר ללמדנות העצומה שלו וכוח הפסיקה הגדול שלו שהוא מחובר אל העם, וכמו שהזכיר קודם מורי, הראייה שלו היא ראייה כוללת מה טובת עם ישראל, מה טובת עם ישראל. וכמובן שהוא מסתכל על, 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 על היישוב לפיד, הוא שואל את עצמו מה טובת היישוב לפיד ומה נכון בשביל היישוב לפיד, לא משהו יפסוק אני מתאר לעצמי בשכונה דתית לאומית בירושלים או ביישוב כמו חשמונאים, הוא יפסוק בלפיד. ואתן לכם אולי כמה דוגמאות חוץ מהדוגמה שכבר ככה גם נתתי. אני פעם אחת, היה לפני כמה שנים הסיפור הזה, ישבתי במזכירות של היישוב לפיד. אני מאוד אוהב לשבת במזכירות, בוועד, משרדי הוועד. זה מקום שאתה פוגש הרבה אנשים. אתה פוגש אנשים, אתה מתחבר אל האנשים, ועוד מעט ככה נדבר ככה מה באמת תפקידו של רב ביישוב חילוני, ביישוב מעורב, כן? גם הביטויים הם כאלה, פעם ככה, פעם ככה, זה יישוב חילוני, זה יישוב מעורב, זה הקהילה הדתית, מסורתית וכו'. אז ישבתי במשרד של משרדי הוועד, ונכנסה הגברת, עם תוכניות בנייה בידה. אמרתי, יופי, הזדמנות להגיד לשלום, להכיר אותה. איך אומרים? מי יודע איפה ניפגש. אז אמרתי לה יפה שלום, ואמרתי, איזה יופי, את הבאת תוכניות של בנייה, אתם בונים? כן. ובאתי להחתים, איזה יופי, והביא ככה, אני רואה שהיא שמחה, שמחה יתרה. אמרתי ככה לאט לאט, ניסיתי לגשש מה השמחה הייתה, וואו, בדיוק אני רציתי באמת לדבר איתך הרב, אנחנו עכשיו בדיוק מסיימות לשפץ את הבית ואנחנו רצינו שתבוא לעשות קביעת מזוזה וחנוכת בית. ואני לא הייתי בטוח ששמעתי טוב, אז אני ככה ניסיתי בעקיפין לגנור עוד כאן, להוציא ממנה עוד כמה משפטים, ואכן וידאתי שזה היא והיא מסיימות לשפץ את ביתם החדש. ואז אחרי שהיא הלכה נשמתי נשימה מאוד עמוקה ואמרתי, למה אתה כזה נחמד לכולם? מה זה כולם? אבל כן, צריך להיות נחמד לכולם. אבל תתמודד. עכשיו אתה צריך להתמודד. ואני כמובן, הנה סוג של התמודדות, שבלי ההדרכה וההכוונה של רב ענק, כמו הרב רבינוביץ', אתה לא מסוגל להתחיל לזוז. אז כלומר התקשרתי אליו, להתייעץ איתו, לשמוע מה הרב אומר. והוא אמר לי, תראה, צריך להפריד בין שני מישורים.
סליחה,
תוכל
להסביר מה הבעיה? אני פשוט לא הבנתי מה הבעיה.
אוקיי, מה הבעיה לקבוע מזוזה בבית של זוג נשים שחיות ביחד כזה?
זוג נשים?
סליחה. טוב, חשבתי. שנייה. הבעיה היא אוקיי. לא, לא, עדיין לא כולם הבינו שיש בעיה. אוקיי. על אף שמדובר על זוג נשים, לא כולם הבינו שיש בעיה. אז הבעיה היא כמובן נתינת לגיטימציה. התפרשות כנתינת לגיטימציה לצורת חיים שכזאת. הנה הרב היה אצלנו וקבע אצלנו מזוזה ועשינו חנוכת בית והכל בסדר, חבר'ה, מה אתם מדברים? וזה מדרון חלקלק, שמיישוב חילוני ילך ליישוב דתי ומנשים ילך לגברים, וגם עושים את הפלפול של נשים וגברים ופה ושם, וזה זה, זה 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 כל דבר שיכול להתפרש כמתן לגיטימציה הוא בעייתי בעניין הזה, כמו בעניינים אחרים. אבל השאלה היא מה אתה עוד יכול איכשהו לעשות, מה אתה כבר לא יכול לעשות. דוגמה שאין לנו מה לעשות זה דוגמה של ברי מצווה בשבת. כל שבת שנייה, ברוך השם, בשמחה גדולה, יש לנו בר מצוות. זה דבר מדהים. אבל אנחנו לא יודעים שאנשים נוסעים בשבת? ואם תרצו אני גם אספר לכם עוד מעט סיפור מעניין. טוב, אז אני באמת התקשרתי לקבל באמת את ההכוונה, את ההדרכה. ואז הרב רובינוביץ' אמר לי באמת כך: במה שלא יתפרש בפומבי כן מתן לגיטימציה, יהודי רוצה לקיים מצווה, תעזור לו לקיים מצווה. כן, אז גם אם זה זוג נשים שגרות ביחד ורוצות לקיים מצווה, תעזור להם, תקבע להם את המזוזה. לגבי החנוכת בית, צריך לראות מה עושים, שלא יתפרש, באיזה צורה זה, האם נמצות את זה בצורה שזה יוכל להתפרש כמתן לגיטימציה ציבורית לצורת חיים הזאת, או לא. סייעת הדשמיה ענקית, ויש הרבה סייעת הדשמיה בכל התפקיד הזה, שבסוף את הקביעת מזוזה עשיתי להם, ואת החנוכת בית הם בסוף לא ביקשו. אז איך אומרים, אז ברוך השם שהסתדרתי עם העניין הזה, וזה גם כן הרבה מעבר לעצות הטובות, זה גם הרבה מאוד סייעת הדשמיה, והרבה פעמים איזה מילים אתה אומר ומה אתה עושה, וגם לפעמים שזה בא אליך בשב ואל תעשה. והנה לדוגמה בר מצוות ושבת, שזה ממש כל שבת שנייה, ולפעמים שתי בר מצוות באותה שבת. פעם אחת, כשאני בחמש שנים הראשונות, אני שנה שמינית רב היישוב לפיד, בחמש שנים הראשונות אני גרתי בכפר האורנים, כי פשוט לא מצאנו בית בסחירות בלפיד. והנה, אתם רואים עוד משהו, איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, זה לא יאומן. אנחנו פשוט לא מצאנו בית בלפיד, ומצאנו בית ממש מתאים לכל הדרישות שלנו וכל הבקשות שלנו בכפר האורנים. וחתמנו על החוזה שכירות בכפר האורנים. והיום אני יכול לומר לכם, היום אני יכול לומר לכם שזה פשוט מלמעלה כוון בצורה הזאת, כי אם כבר גרנו בכפר האורנים, אז אנשים בכפר האורנים גם כן הכירו אותנו וביקשו את עזרתנו בדברים כאלה ואחרים, ויש קהילה דתית אומנם קטנה יותר, משמעותית קטנה יותר מלפיד, אבל גם בכפר האורנים יש קהילה דתית, יש בית כנסת, יש תפילת שחרית, יש את כל התפילות בשבת ובחגים, והם ביקשו את עזרתי בהרבה מאוד דברים. בשנה השלישית ככה הם באו אליי בבקשה שאני אהיה רב גם שלהם. אז אמרתם שלעניות דעתי זה לא ילך כל כך, והם התעקשו, אז אמרתם, חבר'ה, תפנו ליישוב לפיד, הם כבר יגידו לכם לא. אז הם פנו לבד, והבד באמת אמר להם לא, ואז אמרתם, תשמעו, חבר'ה, יש לי רעיון. בואו נקים איזושהי קבוצה של חברים, איזושהי ועדת איתור לרב ליישוב כפר אורנים, אני מוכן לעמוד בראש הוועדה. והם באמת הסכימו לזה. בשנה הרביעית מצאנו רב ככה באמת באותו כיוון, שיצאנו מאותה תוכנית של הכשרה לרבנות המעשית, הרב ראשי קוויטו, ובשנה החמישית גרנו ביחד, גם הוא הגיע כבר לכפר האורנים, וגם אני הייתי עדיין גרנו בכפר האורנים, ובשנה השישית אפלה ופלה בסייעתא דשמיא, בום! מצאנו בית בלפיד. זה לא שחמש שנים לא חיפשנו. כל שנה חיפשנו בית לסחירות בלפיד. כל שנה, כל שנה. לא מצאנו, לא מצאנו, לא מצאנו. בסוף השנה החמישית, שזה אחרי שנה, מין שנה שחפיפה כזאת, הפלא ופלא, מצאנו בדיוק את הבית שהתאים לנו לסחירות בלפיד, וברוך השם, הוא כבר שנה שלישית בבית הזה. אז, כלומר, 8 שנים כבר בלפיד. באחת השנים שעוד הייתי בכפר אורנים, ושם הכנתי גם את הילדים לבר המצווה. הייתה לי בר מצווה גם בלפיד וגם בכפר האורנים. אז מה שעשיתי, הלכתי ירדתי ללפיד, הייתי שם עם בר המצווה, ברכתי אותו, הייתי לידו כשהוא קרא בתורה, ואחרי זה התחלתי, יצאתי מבית הכנסת כדי ללכת לבית הכנסת בכפר האורנים. כשאני בדרך, מולי מגיעה מכונית, 4 נשים יושבות בפנים ועוצרות לידי. אני ככה עם הטלית והולך, והן עוצרות לידי ושואלות אותי, איפה זה פה בית הכנסת? טוב, אז עכשיו אפשר לרוץ לספרים ולהתחיל לפתוח, ומי שרוצה קיצורי דרך אז ילך לספר לרעך כמוך ויראה את השיטות השונות שאפשר להסביר גם וכו' וכו' וכו'. אני הרגשתי שאני לא מסוגל להסביר. עכשיו תתווכחו עם ההרגשה, אפשר להתווכח עם ההרגשה. אני, אז אמרתי משהו, איזו תנועה של תרדו ממני. אז הם אמרו, אתה בטח יודע איפה זה פה בית הכנסת. אמרתי, כן, אבל קשה לי להסביר, קשה לי להסביר בשבת איפה זה בית הכנסת. מה הבעיה? אמרתי, קשה להסביר איך לנסוע לבית הכנסת בשבת. אז הם אמרו לי, אז היא אמרה לי הנהגת, בהי לישנה, היא אמרה לי שאלוהים יעניש אותך. ככה היא אמרה לי. ככה היא אמרה לי. אז אמרתי לה, זה כאילו, למה את אומרת ככה? אנחנו הולכות לבר מצווה בבית הכנסת ואתה מונע את זה מאיתנו, אז שאלוקים יעניש אותך. ובזה הסתיימה השיחה. אז זה האמת היא גם נתן לי ככה גם קצת להבין עד כמה אנחנו, או אנחנו מנותקים או הם מנותקים, שלא מבינים שלנסוע בשבת זה בכלל איזה עבירה. כאילו הם הולכות לעשות מצווה, אני מונע מהם לעשות מצווה, זאת הבעיה. אני הבעייתי, כן? אני הפושע. כי אני מונע מהם לעשות מצווה. זה שהם לעשות בשבת. יש בזה בעיה? כאילו. אז הנה דוגמה לדבר שאנחנו עם לגיטימציה, לתת לגיטימציה ולא לתת לגיטימציה, זה דבר לדוגמה ש כבר אי אפשר כל כך לעמוד בפרץ. אנחנו מנסים מאוד 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 להסביר ולהדריך, אבל איך אומרים, אם אנחנו רוצים רגע לשים את הדברים על השולחן ולא לעצום עיניים, מה שאנחנו עושים בפועל זה באמת עוצמים עיניים, אבל אנחנו לא רוצים לעצום עיניים. יש, כי התופעה הזאת קיימת, כן, נוסעים בשבת, מגיעים לבר מצווה בשבת. ושלא לדבר על נושא של, של פלאפונים, כן, טלפונים ניידים בשבת. אז ברוך השם, ברוך השם, הצלחנו להתגבר על העניין הזה. אבל זה שוב, זה שאלה שמכניסה אותך. אמר לי מישהו שבחולון יש בית כנסת שכתוב שם בגדול על הדלת, כאן לא עושים שמחות. ככה כתוב על הדלת. חבר'ה, בר מצוות, אל תחגגו לנו על הראש. לא רוצים רכבים בשבת, לא רוצים טלפונים, אפשר לדבר תרחת לציבורה. מה, אתה, רואים אותך יום אחד, זהו, מה קרה בשביל היום אחד הזה, אתה תעשה לנו עכשיו פה, תערבב לנו את הסדר של בית הכנסת? ואנחנו, מוריי ורבותיי, זה עבודה לא פשוטה, וזה שוב, זה תחושת השליחות והתודעה שאני מאוד 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 מנסה להחדיר בקהילה. בית הכנסת שלנו, לא סתם אני ביקשתי לקרוא לו, בית הכנסת הקהילתי שערי לפיד. הוא היה בית כנסת שערי לפיד, ואני ביקשתי להוסיף את המילה הקהילתי. כי לבית כנסת הזאת יש מטרה, לזה יש מטרה, יש לו שליחות. הוא משרת את הקהילה, ואני אמרתי זה לקהילה, ואני אומר זה לקהילה של בית הכנסת, ואני אומר זה לקהילה של היישוב. בית הכנסת הזה הוא של כולכם. בסופו של דבר, דרך אגב, גם בית הכנסת קיבל מעמד של מבנה ציבור. אז יש גם דברים טכניים חיוביים בעניין הזה. אבל יש בזה מהות, המון המון מהות של הקהילה הזאת היא קהילה של כל עם ישראל, של מי שמגיע פעם בחיים ומי שמגיע פעם בשנה, ושל כולם באותה מידה. אין אצלנו מקומות קבועים. אין מקומות קבועים. יכול להיות שיש יהודי, בדרך כלל אנשים יושבים באותם מקומות, כי סתם, זה נוח לא שבת פה, וזה נוח לא שבת פה, וזה פה. אבל יכול להיות שיש יהודי שישב במקום מסוים כל השנה, ביום כיפור, בליל יום כיפור, הוא לא שאחר, הוא הגיע בזמן, רק היה זה מישהו מהיישוב שבא פעם בשנה, אז כשהוא בא פעם בשנה, הוא הגיע דקה לפני, והתיישב לו במקום, לא יהיה מישהו אחד מבית הכנסת שיעיז לומר ליהודי, מחילה, אני יושב פה כל השנה אם כבודו יוכל לזוז כיסא אחד. לא יקרה כזה דבר. לא יקרה כזה דבר. אני במחילה מכבודכם התארחתי שבת לפני שנתיים בערך ביישוב קהילתי דתי. איך אומרים? כמוני כמוכם. באתי לבית הכנסת לפני המערך שלי בערב שבת. אז אמרתי לעצמי, עשיתי חשבון, היה בית כנסת כזה גדול, יפה. אז אמרתי לעצמי, איפה אני, לאן אני אלך? אף אחד לא ניגש אליי. אז אמרתי, לאן אני אלך? אז הכי הגיוני, אני שם בספסל הכי אחרון. כאילו, איך אומרים, עוד שנייה מחוץ לדלת. בסדר, ישבתי בספסל הכי אחורי שיש. וחיכיתי שהמערך שלי יבוא. חזרת השס של מנחה, ניגש אליי מישהו, אומר, תשמע, עומד פה בן אדם בחוץ, הוא לא יכול להיכנס כי אתה יושב לו במקום. אמרתי, אין בעיה, אני אתחלף איתו. אמרתי, אני יצאתי החוצה, והוא יכל להיכנס פנימה. עכשיו, זה שוב, זה באמת בית כנסת שהוא בית כנסת של כולם, ויש לזה מחיר. ויש לזה מחיר. וזה שליחות שמשלמים עליה גם מחיר. ואם הזכרת, מורי, את מה שאמרתי לגבי הוויתורים, כן, אז זה מורכב. ואנחנו הגענו עם הנושא של הסלולרי בשבת, כן? הגענו למצב שכבר תלינו שלט יפה ומסביר, והסברנו בעל פה לפני האירועים, וזה לא עזר. כל שבת שנייה, באמצע התפילה, צלצול מפה וצלצול משם, ולא גמרנו עם זה. אמרנו כבר אולי נעשה מיסוך, נשים מכשיר של מיסוך, שלא תהיה קליטה, לא יהיה צלצולים. בסופו של דבר באמת מצאנו באמת דרך אישה מאוד מאוד יקרה, שבהתנדבות, בטח חלקכם מכירים אותה, מרים פריאנטה, שלקחה על עצמה אישה מאוד מיוחדת, מאוד מיוחדת. ושוב, זה דרך של להתחבר לעם ישראל. ולקחה על עצמה, לפני כל אירוע, היא מזמינה אליה את האימא. והסיבה הרשמית זה להדריך אותה בכל מה שהיא רוצה לדעת לקראת האירוע, מה קונים, מאיפה קונים, מה עושים, מתי זרוקים סוכריות, מתי עושים דברים כאלה, דברים כאלה וכו'. והאימהות תמיד מספרות שהן מגיעות בחשש מאוד מאוד גדול. הן לא יודעות מה עומד להיות במפגש הלא נודע הזה. ותמיד אחרי בין שעה לשעתיים, בדרך כלל זה לוקח יותר לכיוון השעתיים, הן יוצאות בחיבוקים ונישוקים, ומריה מכינה להם עוגה לכבוד הבר מצווה, לקראת השבת. וזה דבר מרשים, ומאז אני רוצה לומר לכם, לא, אולי אני יכול, במשך שנים כבר אני יכול לספור את מספר הפעמים שהיה צלצול לפלאפון על יד אחת. זה מדהים, זה רק מראה עד כמה באמת צריך לחפש את הגישה ואת הדרך אל הלב. וזה העניין. אני הרבה פעמים נתקלתי בדילמות מאוד קשות. לדוגמה, יש היישוב מפעם לפעם, היום ברוך השם זה הרבה פחות, היישוב היה עושה אירועים בשבת. מסיבת ליל פורים. הכי מתאים בשבת, ליל שישי. זה הכי מתאים לעשות מסיבת ליל פורים בשישי. וקודם כל זה ודאי שזה מציק לי וכואב לי וכרב היישוב, ויותר מזה שאנשים באים אליך והחבר'ה מהקהילה הדתית, זה באמת איך אומרים, במילא אי אפשר ללכת למסיבה הזאת, זה משהו אחר, אבל הם באים ואומרים, איך יכול להיות שהיישוב עושה אירוע כזה בשבת ועוד אירועים אחרים שהם עושים אותם בשבת. ובאמת אתה בדילמה ואתה נקרא מבפנים, אתה בטח שאתה רוצה ללכת ולצעוק, חבר'ה, שבת אי אפשר לעשות כזה אירוע בשבת, מסיבת פורים, שמחת חג הפורים בליל שבת, מה זה הדבר הזה? אבל שוב אתה צריך לדעת, אוקיי, תעשה את זה, ומה יקרה אז? לאן זה יוביל? מה הראייה שלך? לאן אתה רוצה לקחת את הדברים? איפה אתה רוצה, איך אתה רוצה להוביל אותם? אני, ברוך השם, דרך אגב, כבר מסיבות פורים הם לא בליל שבת, לא שאפשר גם ביום חמישי בלילה ללכת, אבל בליל שבת הם לא. ואני חושב שבאמת צריך עם המון 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 עדינות. המון עדינות והמון הקשבה. המון הקשבה. אני כרב היישוב, ברגע שבאתי, השתדלתי כמה שפחות להשמיע. השתדלתי כמה שיותר לשמוע. וגיליתי, בזכות זה גיליתי הרבה דברים. למדתי הרבה דברים. לפני כמה וכמה שנים התחלנו מסורת בשיתוף ישיבת הסדר במעלה אדומים, שכל שיעור ב' לפני צאתו לצבא מגיע לשבת ביישוב לפיד לראות, להתרשם, להכיר. ובמהלך השבת אחד המפגשים זה עם יושב ראש ועד היישוב, ויושב ראש ועד היישוב הקודם, זה היה כבר לפני כמה וכמה שנים, אולי 4 שנים, 5 שנים, הוא אמר לבחורים, תראו, הרב ישרים הצליח להוריד אצלנו את כל מערכות ההגנה. וזה פשוט באמת מראה את הדרך. כי במפגש הכי טבעי ובמפגש בין רב לקהילה חילונית יש חומות הגנה. כי רב בציבור החילוני מצטייר כמישהו שבא להחזיר אותם בתשובה. אם הוא רב של היישוב שלנו, זאת אומרת שהמטרה שלו שהיישוב שלנו יהפוך להיות דתי. ואני באתי ואמרתי, רבותיי, אני למדתי לא מעט שנים בישיבה ואף פעם לא לימדו אותי איך להחזיר אנשים בתשובה. אז אתם יכולים להיות רגועים, לא באתי להחזיר אף אחד בתשובה. אני באתי לחיות את החיים שלי על פי הדרך שלי, ולאפשר כמה שיותר נקודות חיבור לקהילה שלי. וזה ככה מתחבר באמת מה התפקיד של רב של רב ביישוב שהוא רובו המוחלט חילוני. אז קודם כל, ברוך השם, יש בית הכנסת. יש בית הכנסת, יש בין מניין לשני מניינים כל בוקר, כלומר באותו זמן, כן, בין 10 ל-20 איש, כל בוקר ב5:30, איך אומרים, קיץ וחורף, זה גם לפעמים יום ולפעמים לילה, 5:30. אבל לא ישבותו. אין, לא, לא, לא מבטרים. זאת השעה, כמו שעון, מגיעים כל בוקר ב5:30 מתפללים. ואחרי זה יש גם מנחה וערבית. ויש את זה כמובן בשבת ויום טוב תפילות, ויש שיעורים במהלך השבוע ובסוף השבוע, ויש כמובן את כל השאלות ההלכתיות שמסביב. והנה דוגמה, נושא של מקווה ובית כנסת. בית כנסת לא היה בכלל בתכנון, לא היה בקונצנזוס, והיום ברוך השם יש בית כנסת עומד לתפארת, בשיא הקונסנזוס של היישוב, לא יהיה מישהו אחד ביישוב כמעט שיהיה מוכן לוותר עליו. אין כזה דבר, זה כאילו הלב של היישוב. גם טכנית זה מעניין מאוד, זה פשוט סייעתא דשמיא ענקית. מי שנכנס ליישוב בערב, בשעת החשיכה, מגיע לכיכר של היישוב, ירים את העיניים למעלה, יראה מבנה מואר, ככה כמו איזה מונומנט כזה, שזה בית הכנסת. זה לא להאמין, כאילו זה מה שמודגש כשמי שכף ללפיד מגיע לכיכר, וואו, רואה בום, רואה את בית הכנסת. זה משהו שאי אפשר להאמין שיקרה. אי אפשר להאמין שיקרה. מקווה, באמת, זאת עדיין נקודה רגישה. עדיין נקודה רגישה, יש איזושהי תיאוריה שחלק עדיין אוחזים בה, חלק מהציבור האנטי למקווה, שאומר, תראו, בית כנסת, בסדר, אנחנו מבינים, בסדר, בסדר, אבל מקווה, ברגע שיהיה כאן מקווה, זה יהיה האוקיי לציבור החרדי להשתלט על היישוב. זה התיאוריה שלהם. אז אנחנו לא אכפת לנו מהמקווה, אבל אנחנו יודעים שכשיהיה פה המקווה זה בית כנסת, ומקווה הציבור החרדי יבוא וישתלט על היישוב. זה התיאוריה שלהם. אבל בכל אופן, ברוך השם, זכינו שמשפחה מאוד מאוד יקרה, שגם כן חלקכם ודאי מכירים, משפחת בחר, שגרה ביישוב, בכספה הפרטי בנתה בתוך גינתה הפרטית מקווה כשר למהדרין, מן המהדרין שמשמש נשים רבות, אני אומר נשים רבות, גם הציבור החילוני לטבילה. וזה תופעה, וזו תופעה. אז זה קודם כל הנושא של הקהילה הדתית ומי שמסתובב בסביב לקהילה הדתית. נקודת חיבור נוספת שאני מרבה להשתמש בה זה נושא של חסד. חסד, ברוך השם, איך אומרים? כל אדם באשר הוא אדם זקוק לחסד. וגם ציבור חילוני זקוק לעשיית חסד, לחסד בתוך הקהילה, ובכל מיני תחומים של חסד, אם זה קרן לעזרה הדדית, ואם זה עזרה כזאת או עזרה אחרת למשפחות, ואם זה ביקור חולים, ואם זה ניחום אבלים, וכולי. חסד, פעילות של חסד, כולם מתחברים לזה. אם זה נושא של מעגל החיים, אז כמובן, ברית מילה, מה הטלפון של מורי שוורץ? אם זה לדת בת, אז כן, עושים בריתה, כן, עושים בריתה. אני מצטער שעוד לא זמנתי אותך לבריתות, כן, לבריתתות, כן. אבל אני, לדוגמה, הצבתי איזשהו טקס למסיבת הבת, שייתן להם תוכן, והם מאוד מתחברים לזה. למה? כי מרגישים שזה כאילו, מזמינים את האורחים, יאללה, תאכלו, שמים קצת שירים, אולי גם רוקדים קצת, אולי לא רוקדים, ודאי לא רוקדים חסידים, ויאללה, הולכים הביתה. אני מרגישים שחסר פה משהו. יש ברית, אז יש את הטקס של הברית, אבל חסר משהו. ואם זה בת מצווה. אז ברוך השם, לקחתי פרויקט מדהים של בת מצווה שככה התחיל בקיסריה. אמרתי להם, חבר'ה, בקיסריה זה רץ, זה להיט, זה טוב. ללפיד זה גם יכול להיות להיט. אמרה, בקיסריה זה, כן, זה הולך בקיסריה. טוב, בסדר, בוא נראה. טוב, הנה, וזה היום להיט, חבל על הזמן. זה סדרת מפגשים שאני עורך עם בנות כיתה וב מבית הספר הממלכתי אצלנו. וגם הממלכתי אצלנו, וגם חלק מהבנות כבר לומדות גם בבן שמן, בבית ספר האנתרופוסופי, ומגיעות לסדרה של בערך 15-16 מפגשים, כאשר בסוף יש לנו טקס בנות מצווה בבית הכנסת. מאוד חשוב לי שזה יהיה דווקא בבית הכנסת. והנה עוד חימור של הרבה משפחות לבית הכנסת, והיום זה התחיל עם 10 בנות, היום כבר ההורים רודפים אחריי עוד ועוד, ואני אומר, כבר הגענו למקסימום שאפשר, ויש כ-20 בנות שמשתתפות בחוג הזה, וזה בנות מצווה. בני מצווה, אני ברוך השם, מאוד מאוד חשוב לי, אני מלמד את כל ילדי היישוב לקריאה בתורה, להנחת תפילין, משתדל עוד להוסיף נופך עד כמה שאפשר. את המפגש הראשון אני עושה בבית המשפחות. שוב, ללכת אליהם, להכיר אותם, שהם יכירו אותי במגרש הביתי שלהם, ואנשים מתחברים, ואתם רואים עד כמה נגיעה חוזרת ועוד פעם נוגעת ועוד פעם נוגעת, ואתה מתחבר לאנשים, ואנשים שזכו להתחבר בזווית אחת שאותם ביקשו פתאום רוצים גם להתחבר ממקום אחר, ויש המון המון מקומות של חיבורים. רק צריך לדעת לתת להם את האפשרות להתחבר מהרצון שלהם ומהבחירה שלהם ולהקשיב להם. היום מאוד מאוד, כולנו אני חושב שהם זקוקים להקשבה, ואם יש לך מישהו שמקשיב, אתה רוצה לשתף אותו, ואתה תשתף אותו, ואני מאוד מאוד משתדל לתת להם את האפשרות, אני מזמין, אני פותח את הבית, זה משהו שמאוד מאוד חשוב, ואם זה נושא של גישורים, אני את התואר השני שלי עשיתי בניהול מסע, ניהול מסע ומתן ויישוב סכסוכים, וזה דבר שבאמת ממשק מאוד מאוד חשוב עם הקהילה. לצערנו, אנחנו יודעים, מצב הזוגיות בארץ הוא לא בעולם בכלל, אבל לצערנו זה הגיע גם לארץ, לא מי יודע מה, יש הרבה צרכים של שלום בית, לפעמים גם גירושים, והם יודעים שהרב הוא כתובת לזה, ושוב, הרי הם יודעים שהרב לא ישתמש באלמנטים דתיים אם זה לא מה שהם ביקשו, ואם זה כמובן משבר, ליווי משפחות במשבר, אדם חולה, משפחה נקלעה למשבר כזה או אחר, הם יודעים שהרב עבורם הוא כתובת. חינוך, כל הנושא של החינוך, אם זה ועדת חינוך לענייני הנוער, אם זה ועדת משמעת יישובית, אם זה משהו, נושאים חינוכיים, תמיד הם יודעים שהרב הוא הכתובת. אירועים קהילתיים, תמיד הרב הוא חלק מהאירוע. ושוב, צריך לדעת מה לומר, צריך לדעת מה להגיד, מה נכון. זה לא רק נו, אז כמה דברי תורה הכנסת להם, על כמה מצוות דיברת, יש כל כך הרבה מצוות בפרשה, כמה מצוות דיברת. מאוד מאוד חשוב לדעת איך ומה. ואני חושב שבאמת הסיפוק הוא מאוד מאוד גדול. על אף הספק הגדול, הסיפוק הוא מאוד גדול. הסיפוק הוא מאוד מאוד גדול. ואני חושב שנקודת ההספק היא שאלה מעניינת. בתחילת דרכי בלפיד היה אברך מאוד מאוד מאוד, מה זה חמוד? בגלל שהוא כזה חמוד הוא לא הצליח. אני אגיד לכם גם למה. הוא היה אברך מקריית ספר שקיבל מלגה, מלגה על מנת לבוא ולגור בלפיד. על מנת לבוא ולגור בלפיד. במטרה, מי שממנו את המלגה, המטרה הייתה כמובן להחזיר אנשים בתשובה. ואחרי שנה, שאלו אותו, ככה שמעתי, שאלו אותו, תגיד לנו כמה אנשים בזכותך התחילו ללכת עם כיפה. אז כנראה שהתשובה שהוא נתן לי לא הייתה מספקת, והפסיקו לו את המלגה והוא נאלץ לחזור לקריית ספר. השאלה, מה המדד שלך להספק? הם מדדו את ההספק, תוך שנה כמה אנשים בזכותך התחילו לחבוש כיפה. האם זו המטרה שלנו? האם הריצה למרחק הקצר, לתוצאה המיידית, זאת השאיפה? או האם התהליך שבו אתה באמת נותן את שלך לפי מה שביקשו ממך, וחי את חייך, ועושית, ואהבת את השם אלוהיך, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. האם זו אולי הדרך? אז נכון שאולי אתה לא יכול במיידי, אחרי שנה, כמה, מה התוצאות אחרי שנה. אבל אם אני היום מסתכל, 8 שנים, אני מסתכל אחורה ואני מסתכל היום, ללא עיקר, ברוך השם, הקהילה, אני אקרא לה קהילת בית הכנסת. קהילת בית הכנסת הולכת וגדלה, אנשים מחוברים, אני מרגיש שבאמת מחוברים מלב אל לב, ואנחנו משתדלים להתחבר מלב אל לב, כי הם יודעים שאנחנו לא מסתירים קלפים צמוד לחזה. הרבה פעמים אני שומע טענה, הזכרתי את זה קודם, יש ארגונים מהציבור החרדי שפעילים בתוך לפיד. וחלק מהם פועלים בשיטה של דופקים בדלת. אתה נמצא בערב בבית, דופקים לך בדלת, שלום, ואנחנו רוצים לדבר איתך. והם מנסים את מזלה, מי שנותן להם להיכנס. נכנסים, נכנסו, מנסים לקבוע עוד פגישה, וככה לאט לאט. ויש תרעומת מאוד גדולה אצלי ביישוב על העניין הזה. תרומת מאוד גדולה, ואני פעם אחת, אני כבר לא יכול לעצור את זה, אין לי איך לעצור את זה, כן? רק דיברתי עם האנשים ואמרתי להם שלדעתי הדרך שהם פועלים בתוך לפיד היא לא נכונה. היא לא נכונה, אבל שוב, גם עם הדברים האלה צריך לדעת להתמודד, והם באמת הולכים על התוצאות המיידיות. אנחנו רוצים קדימה להחזיר את האנשים בתשובה, שישימו כיפה, לא, זאת המטרה שלנו. ואני חושב שבאמת היום אנשים הם באמת, הציבור הוא מאוד אינטליגנטי, הציבור הוא מאוד חכם, הוא יודע מה הוא רוצה, והוא רוצה באמת לב טוב. הוא רוצה לב טוב, הוא רוצה מלב אל לב, בגובה העיניים, לא מתוך התנשאות, לא מתוך פטרונות. הוא רוצה להתחבר ליהדות, לזהות יהודית. היום אנשים רוצים זהות יהודית, לא רוצים שתחזיר אותם בתשובה, הם רוצים זהות יהודית. אני מאמין שכל אחד עושה בסופו של יום את החשבון נפש שלו, את המסתכל מה האמת שאיתה הוא רוצה ללכת, וכך הוא יעשה. וזכות הבחירה החופשית נתונה לכל אחד ואחד. אני בשלב הזה אשמח אם יש שאלות, בשמחה רבה. כן.
אני רוצה להצהיר אותך על הסיפור שאמרתי עם ארבע נשים בשבת. הנשים רוצות להזדהות עם היהדות, כי הולכים לבית הכנסת, שזה לא הנוהג שלהם. הן נוסעות בכל מקרה, מתקשים איתם, בין אם תגיד להם איפה לנסוע, בין אם לא תגיד להם, הם ימשיכו לנסוע. אם תגיד להם לאן לנסוע, המרחק יהיה יותר קצר, אז הם יחלו שבת פחות. אז אני לא מבין.
אז קודם כל באמת אתה נכנס כבר לדיון ההלכתי, ובדיון ההלכתי אמרתי שבהחלט יש דעות שאפשר להגיד להם, אוקיי, שאפשר להגיד להם, ומה יקרה עם הארבע נשים הבאות שאני אפגוש? אני לא יודע מה יקרה, אוקיי? אני פשוט הרגשתי שזה מה שיכולתי לעשות באותו רגע. אני לא יודע, יכול להיות שאני אעשה אחרת בפעם הבאה, אוקיי? אבל אני אומר, מספר מה אני הרגשתי באותו רגע, ולכן זה אינסטינקטיבית, זאת הייתה התגובה שלי.
אני שמח לשמוע איך אתה מתמודד
בתוך
המשפחה שלך, בתוך הקהילה החינוך של הילדים, וזה מה קורה בבית ומה קורה ברגע שיוצאים
מהבית. טוב, שאלה מצוינת. שוב, זה במסגרת הספקות. זה הספק. הספק פה הוא באמת, תראה, אנחנו, אז אני אשתף אותך בשני דברים. באמת, בשלב של ההתלבטות, האם בכלל לקחת על עצמנו את השליחות הזאת? האם בכלל לקחת על עצמנו את השליחות הזאת? אז נושא של חינוך הילדים, זאת הייתה השאלה הראשונה. מה עושים עם חינוך הילדים? איך מגדלים ילדים בתוך יישוב, בתוך סביבה חילונית? אז תראה, אז יש את הנושא הטכני, שזה נושא טכני, פותרים אותו, ואנחנו כל היום על הציר, כן, חשמונאים, ועכשיו שעלבים גם, אז זה בצד הטכני. יפה, יפה. עכשיו, ההתמודדות עם החבר'ה בחוץ, תראה, אנחנו בעניין הזה באמת מרגישים שאנחנו כל הזמן צריכים להיות עם יד על הדופק. אני יכול להגיד לך מה היתרון של זה, אוקיי? היתרון של זה שאני מתאר לעצמי שביישוב גדול כמו חשמונאים, כל אחד יש לו את העדיפות עם מי הילדים שלו ילך ועם מי הילד שלו פחות ילך, אוקיי? גם בתוך חשמונאים, כן? עכשיו, אז מה תגיד לו? תשמע, אל תלך אליו ככה, זה תלך אליו ככה, זה. עכשיו, בלפיד דווקא לפעמים זה קצת הגבולות יותר ברורים. לדוגמה, בשבת זה לא נעים בדיוק ללכת לשכנים שאצלם הטלוויזיה עכשיו דולקת, כן? אז זה קצת יותר ברור. איפה לאכול, איפה לא לאכול? זה הרבה יותר ברור לילדים. סך הכל הילדים גדלים לתוך מציאות כזאת, זה לא משהו מלאכותי, אלא גדלים למציאות כזאת היא טבעית, והם יודעים, זה, כמובן בהתחלה זה שאלות של למה הם נוסעים בשבת, ושאלות למה אי אפשר לאכול אצלם וכולי, או למה הם לא עושים, למה אנחנו כן צריכים לעשות, למה הם לא עושים וכולי. אבל ברגע שהם נכנסים למערכת הזאת, אז אנחנו תמיד עם יד על הדופק, וכמו שאני מאמין שגם בחשמונאים צריכים להיות עם יד על הדופק, בכל מקום צריכים להיות עם יד על הדופק. ובאמת אנחנו משתדלים, לדוגמה בנושא התרבותי, למלא להם בתכנים אחרים, לדוגמה ממה שנותנים לציבור הכללי בלפיד. סתם דוגמה מאירוע אחרון שהיה, האירוע האחרון שהיה זה היה נניח יום העצמאות, כן? אז אני שמחתי שהם בחרו לבוא דווקא לחשמונאים, להיות עם החבר'ה שלהם פה, כן? אז זה היה לי דווקא בסדר, הסתדר לי טוב, שהם לא היו צריכים לבוא לראות את הריקודי הורה וכל מיני דברים אחרים שהיו בלפיד. אפרופו העניין הזה, אני אספר לכם עוד איזושהי אנקדוטה שקרתה לי בליל יום הזיכרון. נושא, הנה, נושא של גם ספקות הלכתיות שלי, באמת, שאתה מתמודד איתם, שירת נשים, כן, בכותרות, שירת נשים. אז יש טקס מאוד מרכזי של יום השואה, ליל יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וטקס מאוד מרכזי של, עוד יותר מאוד מרכזי, של ליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. בשני הטקסים האלה יש שירת נשים, ובשני הטקסים האלה אני, יש לי חלק בהם, שזה כמובן האל מלא רחמים, שזה דבר שלוגמה לא היה לפני שבאתי, וזה משהו שאני עושה ככה כל שנה. ואני יושב שם בטקס, אני יושב בטקס ומוצא לעצמי תעסוקות אחרות סמויות מן העין, ואני גם משתדל לשבת ככה בצד, אבל אני נמצא בטקס. היה השנה, כל שנה אחרי הטקס הגדול של ליל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, יש ערב שיח לוחמים שיושבים ככה, שרים שירי לוחמים, וזה שני חבר'ה מהיישוב שמנחים את זה כל שנה, אותם חבר'ה מנגנים, שרים, ויש מישהו שמספר את הסיפור שלו. השנה לא מצאו מישהו שיספר את הסיפור, שלחו מייל לכל היישוב, לא מצאו. אז אני כתבתי לרכזת תרבות שלנו, שאם היא לא תמצא בסופו של דבר מי שמוכן לספר, אני מוכן לספר איזשהו סיפור, אני מוכן לספר. אז היא שמחה מאוד וקבעתי שאני אספר את היום לפני ליל יום הזיכרון. מה אני מגלה? שהשנה שני החבר'ה ששרים ומנגנים הם לא יעשו את זה, ומביאים זמרת שהיא תופיע כל הערב. זה כאילו זה הסיפור שלי, וחוץ מזה רק היא עומדת על הבמה ושרה. עכשיו זה היה יום לפני, מה אני אעשה? עכשיו אני אתרפד לה את הסיפור, את האירוע לא נעים. אז עשיתי חשבון, אמרתי לעצמי, תשמע, מדובר באירוע של, בוא נאמר, 30 איש, אוקיי? 30 איש, זה לא האירוע יישובי ענק. והיא שרה, ויש זמן מסוים שאני צריך לדבר. אז אני אמתין, יש לי מה לעשות במשרד ליד, וכשהיא תסיים, יקראו לי, אני אכנס, אני אספר את מה שיש לי לספר, ואחר כבוד אני אצא. ובאמת הסכימה רכזת תרבות, הבינה את העניין והסכימה. טוב, כך היה, עבדתי לפני, נכנסתי, סיפרתי את הסיפור, ובדיוק יצא שאחרי שסיימתי לסיים את הסיפור שלי, היה שם גם ראש המועצה ויושב ראש הוועד, אני באמת כדי לתת כבוד ולא סתם לברוח מיד החוצה, התיישבתי בשורה הראשונה. איך שאני מתיישב אחרי 10 שניות אולי, ראש המועצה ויושב ראש הוועד קמים ויוצאים. ניצלתי את ההזדמנות, תפסתי עליהם טרמפ ויצאתי איתם. והמשכתי בעיסוקיי, אחרי שהחבר'ה סיימו את הערב שירה, יצאו החוצה, נעמדו בחוץ, יצאתי, דיברתי עם כמה חבר'ה, אני, כמו שאמרתי, מאוד מאוד אוהב לנצל את ההזדמנויות האלה של המפגש עם הקהילה, ואז ניגש אליי מישהו ואומר לי, למה יצאת מההופעה? אז אמרתי לו, לא יצאתי, פשוט לא נכנסתי. אז הוא אמר לי, למה? בגלל שירת נשים? אז עכשיו יש לך בדיוק שנייה לחשוב מה אתה עונה לו. ואני אמרתי לעצמי, קודם כל תענה בכנות. תענה בכנות. חוץ מזה יש פה מימד חינוכי גם כן, זה ערכים שלך. חוץ מזה, אני חושב שאפשר, איך אומרים, להכיל אחד את השני, לכבד אחד את השני, כמה אני מכבד ומוקיר ומעריך גם דברים ומשתתף, גם בדברים שהם לא בדיוק, אז מה, פעם אחת אי אפשר להכיל משהו שאני מאמין בו, ומה, אני אמרתי למישהו משהו, ומרדתי מישהו למשהו. בקיצור, אז אמרתי כן, בגלל שירת נשים. ואז הוא התחיל בהתכות של כל מיני כיבודים שכיבד אותי בהם, ואמרתי לו, תשמע, בוא, אני יש לי משהו לומר לך. לא, זה לא מתאים ליום הזיכרון, הוא אומר לי. אמרתי לו, טוב, אני לא התחלתי לשוחח בעניין, בסדר, והוא הלך. אחרי חצי דקה, ככה מרחוק, עולה כנראה אשתו, לא, אני לא יודע מי האנשים האלה, עולה אשתו ומתחילה מרחוק לצעוק, ואתה פגעת בי, ואתה זה, ומה שעשית לי, באופן אישי אתה זה. אמרתי, אוי ואבוי, מי שלא מבין על מה אנחנו מדברים, יחשוב חס וחלילה שאני לא יודע מה, הקטי אותה, זה נשמע היום ונורא. וטוב, כמובן שאני לא הגבתי למה שהיא אמרה. וזה ברוך השם הפרשייה תמה בזה. גם לפעמים צריכים לדעת לספוג, כן? אבל ברוך השם, מה שכן, כן שמחתי שהפידבקים מסביב של החבר'ה האחרים, שכמובן לא מדובר על חבר'ה דתיים, היו באמת פידבקים של החלה ושל ההבנה. אז סך הכל לגבי השאלה של החינוך ושל החיים ושל התרבות, באמת זה נקודה שצריך, שאנחנו כל הזמן שמים עליה את היד על הדופק. וברוך השם, ברוך השם, אנחנו מרגישים שיש לזה לא מעט מימדים, שזה מחזק דווקא לגדול בסביבה שהיא סביבה חילונית. כן.
האם
מבינה שזה הרב
הראשון
של מתאים? לא. זו שאלה מצוינת.
כן, כי רציתי לדע מה קרה באוכלוסייה שם.
אז בואי נספר לך מי...
לא
פתאום עשו רב, אז מן היה? אז לא, ככה. שש שנים לפניי, במשך שש שנים לפניי, היה רב ליישוב לפיד. במשך שש שנים ראו אותו פעם אחת בהדלקת נרות חנוכה. אז איפה הוא... עכשיו, כל חודש הוא קיבל מזכורת, שלא תבינו לא נכון. אז איפה הוא היה? איפה הוא היה? בבני ברק, הוא היה בכולל, בקיצור. הוא היה בכולל, אוקיי? הוא ישב בכולל. הוא לקח את זה כמלגה, מלגה מטעם המדינה, כדי לשבת בכולל. אז, ופעם אחת, באמת, כשהוא היה שם בהדלקת נרות, מאז לא ראו אותו. אז אחרי שש שנים, מה קרה שפתאום ביקשו רב? אז קודם כל, הרב הזה הפסיק לקבל משכורת כרב היישוב לפיד. עכשיו, צריך לשאול את עצמכם, מה קרה אחרי שש שנים שהוא הפסיק? האם מישהו גילה שחיתויות במשרד הדתות? לא, הוא פשוט קיבל בעיטה. לאן? כשהם רוצים להעיף מישהו, בעיטה לאן? למעלה, כן? אז התק...
כולל העליון.
כולל?
כולל העליון.
לכולל העליון. לא, הוא לא קיבל ביתה למעלה מהעולם. הוא קיבל קידום. בקיצור, הוא קיבל קידום, אוקיי? אז לכן הוא...
הוא
הצליח. הוא למד כנראה טוב. אז הוא קיבל קידום, והמשרה התפנתה, ואז באו ומהכיוון... מכיוון זה ניסו להכניס איזשהו רב חרדי. ואז חבר'ה מקהילת בית הכנסת באו ואמרו לפרנסי היישוב, חבר'ה תשמעו. זה התחיל ככה, וזה בן שאלה מסוים, כי זה התחיל ככה. אמרו להם, תשמעו, אתם לא רוצים רב. בסדר, אין לנו בעיה עם זה, אתם לא רוצים רב. אבל לפי המצב נכון להיום, הולך להיות ללפיד רב חרדי. עכשיו תחליטו מה אתם רוצים. אם אתם רוצים לעצום את העיניים ושיהיה לכם, ינחיתו לכם מחר בבוקר רב חרדי, אז תעצמו את העיניים ומחר בבוקר יהיה פה רב חרדי. אם אתם כבר תקבלו, אם אתם אומרים, אנחנו מוכנים לקבל את רוע הגזרה, נגזרה הגזרה, שיהיה פה רב, אם כבר נגזרה הגזרה, בואו אתם תיקחו את זה לרב שלפחות מתאים לכם, שיכול להבין אתכם, יכול באמת לדבר איתכם בשפה משותפת, בתרבות משותפת. ואז באמת הם לקחו את הצד הזה של באמת נגזרה הגזרה, אז אנחנו נחפש רב שאנחנו נבקש שהוא היה רב שלנו.
מי ביקש שיהיה רב?
מה?
מי ביקש שיהיה רב?
ברגע שהתפנה התקן, אז יש איזשהו רב שפעל לא מעט שנים ביישוב ויצר קשר עם לא מעט אנשים, ודרך זה הוא ביקש להתמנות לרב היישוב. ואז היישוב בא והציג אותי כמועמד שלו, וברוך השם גם זה לא היה מאוד מאוד פשוט, זה היה שנה בלי משכורת, עד שהצליחו בסוף, כי העבירו, הוציאו תקן, ועד שבחרו עם כל הפוליטיקות, עד שבחרו, כבר התקן הוקפא. ודרך אגב, מאז 8 שנים, אני הרב האחרון במדינת ישראל שהתמנה להיות רב יישוב או רב שכונה. תבדקו את מה שאני אומר לכם. לא מונה במדינת ישראל, זה גם שערוריה, זה שערוריה. לא מונה אף רב יישוב או רב שכונה מטעם המדינה ב8 שנים האחרונות. רב עיר מונה, רבני עיר מונו, רב שכונה או רב יישוב לא מונה. אם מונה, תבדקו, זה היישוב משלם לו. יש יישובים שמונו להם רבנים, ושכונות שמונו להם רבנים, זה בכסף פרטי, לא בכסף של המדינה. אני הרב האחרון שאיך שהוא הצליחו לדחוף אותו בשנייה האחרונה. כן.
עד כמה נותנים לך להתערב בחינוך הממלכתי דתי שבתוך היישוב?
אז תראה, יש הלך לשני דברים. דבר ראשון, מבחינת להעשיר בתכנים חינוכיים, אז זה מתבטא בעיקר לפני החגים, שמזמינים אותי לבית הספר, ושם אני נפגש עם התלמידים. זה מתבטא בקבוצות למידה שיוזמים אותם, אם זה בעקבות איזשהו אירוע שהיה, או אם זה סתם ככה לדוגמה, יש לי קבוצה של בני כיתה ו' שפעם בשבוע נפגשים איתי. למה? סתם ככה בא להם. אז אנחנו לומדים משהו ביחד, או אם זה לדוגמה קבוצה שממש התגבשה, זה משהו מדהים. לילג בעומר. לילג בעומר זה דוגמה ללילה שמה זה, אני, איך אומר, זה הלילה שלי. זה הלילה שלי. אני והשוטרים המתנדבים, אנחנו ביחד, והם יודעים שהם מדווחים לי איפה הנקודות הכי מעניינות, ואני הולך ונכנס לנקודות האלה. השנה, ברוך השם, הייתה נקודה אחת כזאת. מאוד מעניינת. מ-2:30 ישבתי עם החבר'ה האלה עד 4. זה 30 חבר'ה. 30 חבר'ה, חציים מתודלקים, וגם כמובן היו כל מיני קצת נרגילה וקצת זה. וישבתי איתם ודיברתי איתם ושוחחנו והתבקרנו וצחקנו. בקיצור, מזה הם אמרו, הרב, אנחנו רוצים שתעשה לנו שיעור. קצת הבילו אותי, אבל מסתבר שהם היו רציניים. החבר'ה האלה היו רציניים. ואחרי ל"ג בעומר, אף על פי שהתפכחו, הם חזרו ואמרו, הרב, אתה זוכר שהבטחת לנו שיעור בליל ל"ג בעומר? אנחנו רוצים שיעור. בקיצור, ביום ראשון שעבר התחלנו מפגשים שבועיים, חבר'ה בכיתה י', חבר'ה בכיתה י' י"א י"ב, זה מין קבוצה מעניינת גם, רב גילאית מעניינת, והתחלנו להיפגש, וזה, הנה, משהו מאוד מעניין. ועכשיו, דרך אגב, כיוון ש... וזה מתאפשר בזכות זה שההורים יודעים שהילדים שלהם בידיים של הרב, הרב לא יחזיר אותם בתשובה, הוא ידבר איתם על זהות יהודית, הוא ידבר איתם על יהדות, אבל הוא לא יגיד להם, חבר'ה, ממחר בבוקר כיפה, ממחר בבוקר תפילין. כי אם אני הייתי עושה את זה, זה פשוט היה מתנקם לי וחוזר אליי כבומרנג, ואז סוגר לי את כל הדלתות. כל הדלתות שהן ממש פתוחות, ממש, כל הדלתות ברוך השם פתוחות. כן.
אני אומר על תלמיד שרוצה
אוקיי. זה כן. אם זה בא מיוזמתו, אם זה בא מיוזמתו, ואני יודע שזה לא משהו שהוא עכשיו, איך אומרים, עושה לי בדיוק אנטי כדי שההורים שלו יבואו אליי אחרי זה, לא כדי שההורים שלו, אבל שזה יגרום להורים שלו לבוא כבומרנג אליי, אז אני אזרום איתו. אדרבה, אני אם זה בא מהיוזמה שלהם, אני מאוד פתוח, בשביל זה אני שם. גם בשביל זה אני שם, בוודאי. אבל אם זה משהו שהוא לא מביע את רצונו ללכת לפן הדתי, אז אני מדבר על מושגים ביהדות, אני מדבר על ערכים ביהדות, אני מדבר על בית יהודי, אני מדבר על מסורת, אני מדבר על עם, אני מדבר על חברה, על משפחה. זה מה שאני מדבר איתם, ויש המון 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 לדבר על זה.
תודה רבה, הרב. אני רוצה להגיד בשם בית כנסת וגם בשם היישוב, שאני רואה את זה אולי, אני בתקווה שתהיה התחלה של איזו יוזמה שאני יכולים בעצם לחבר עם העבודה שלך בלפיד. פעם אחת, אולי לפני כמה שנים, אני לקחתי איזו קבוצה מפה ביורצייט של יצחק רבין, הלכנו ליישוב לפיד, ישבנו בבית, חלק מהיישוב שלנו, חלק מהיישוב של לפיד, ובעצם זה היה שיח נפלא. וכולם רצו להמשיך את זה, ואז לצערי לא המשכנו, אבל אני רואה את זה אולי באפשרות להתחיל שוב, יש לי כבר רעיונות, אז נדבר.
בשמחה רבה.
תודה רבה.
אני מאוד מאוד מודה לכם על ההקשבה, על ה... באמת ככה, הערכנו מעבר לשעה שלפחות לי הגדירו, ואני מקווה שבאמת יהיה חיבור, חיבור שכל ישראל יהיו חברים.
תודה רבה.